ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף פ א. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל במשנה, שש שורות מראש העמוד. המשנה: מי שנתחייב בשתי מיתות בדין נידון בחמורה. למשל, מי שהיה חייב עונש סקילה ועונש חנק, הוא יקבל עונש סקילה. עבר עבירה שנתחייב שתי מיתות. לדוגמה, אדם קיים יחסים עם חמותו והיא גם נשואה, היא גם אשת איש. אז עבור חמותו יש עונש אחד, עבור אשת איש עונש אחר. אז מה התוצאה? נידון בחמורה. רבי יוסי אומר, נידון בזיקה הראשונה שבאה עליו. הגמרא תסביר מה הכוונה. מבחינת פתיחת המשנה, מי שעבר שתי עבירות שנוסעות בהם שתי מיתות בדין, איזו חידוש יש במה שנאמר שהוא נידון בחמורה? פשיטה, אלא אתגורי אתגור. מה, בגלל שהוא עבר שתי עבירות הוא היה מקום לחשוב שהוא יקבל את העונש הפחות? אם הוא עבר רק עבירה אחת שנושאת עונש חמור, אז הוא היה מקבל את העונש חמור. בגלל שהוא עשה עוד עבירה, היה איזו חווה מן האחרת שנקל עליו. רשי מסביר פשיטה, זה בחמורה נידון, זה פשוט שהוא יקבל את העונש החמור, שהרי אף בא נתחייב, הוא הרי עשה את העבירה ש מחייבת את העונש החמור. דרך יסלק עדייתם לידון בקלה, איזו מקום יש לחשוב שקבל את העונש הקל? וכי אתגור יתגר, לשון אתגור, לשון שכר. האם היינו חושבים שהוא נזכר בכך במה שעבר שתי עבירות? אילו לא עבר אלה על החמורה היה נידון בה, ואחר שהוסיף לעבור עם העבירה אחרת נידון בקלה. אז מה רוצה המשנה לחדש לנו? תשובה, תשימו לב שיש כאן תשובה ארוכה. אמר רבא, אחא במה יסקינן. על מה מדובר במשנה, במה עוסקת המשנה, כגון שעבר עבירה קלה ונגמר דינו על עבירה קלה, וחזר ועבר עבירה חמורה. מאחר, זאת אומרת, לאחר שנגמר דינו על העבירה הקלה, הוא הספיק לעבור עבירה חמורה. נראה לי שזה היה צריך להיות תוך זמן קצר, כי מאחר שנגמר הדין מיד מוצאים אותו להורג. אבל יש עבירות שאפשר לבצעם גם בשנייה, אז הוא עשה כך לפני שבוצע את הדין הריגה. אחרי גמר דין על עבירה קלה, הוא עבר את העבירה החמורה. סלקה דייטה חמינה, פה נסביר את ההב המינה, מה היה ניתן לחשוב. כיוון דין נגמר דינו לעבירה קלה, היי גברא קטלה הוא, כמו שהסברנו עכשיו, מאחר שהוא נגמר דינו בעצם מוצאים אותו להורג, אז הייתי חושב שיש להסתכל עליו כאילו הוא כבר מת, גברא קטלה, אדם מת כבר. ואם הוא אדם מת, אז אין מקום להוסיף עוד עבירה ועונש. כמה שמלן שבכל זאת, מאחר שהוא עדיין בחיים והוא עבר עבירה נוספת חמורה יותר, אז אנחנו נתייחס לאותה עבירה החמורה יותר, והוא ידון בא מיני אחווה דרב יוסף בר חמה מרבא בר נתן מנה עמילתא דאמור רבנן מי שנתחייב שתי מיתות בדין נידון בחמורה, למרות שנגמר דינו על הקלה, הוא יידון בחמורה. מה המקור לזה? אנחנו מביאים פה פסוק מיחזקאל, דווקא סדרה של פסוקים, פסוקים י' עד י' ב' יופיעו פה, ומכאן נראה שאדם שהתחייב שתי מיתות הוא יידון בחמורה. אחר כך הגמרא תקשה קושיה, היא גם כן קושיה ארוכה. תכתיב, והוליד בן פריץ שופך דם אל הערים אכל ואת אשת רעהו טמא ואל הגילולים נשא עיניו תועבה עשה. עכשיו הגמרא מנתחת את הפסוק. והוליד בן פריץ שופך דם, זה רוצח. מה העונש של רוצח? בסייף. אנחנו השתמשנו בפס כפול בסימונים בשעות הבאות להבליט את המיתות השונות שאותו אדם מתחייב. את אשת רעהו טמא, זו אשת איש. ומה העונש של אשת איש? בחנק. שמתם לב כשאנחנו הבלטנו עם פס את החלקים של הפסוק. ואל הגילולים נשא עיניו, זו עבודת כוכבים. בסקילה. וכתיב, את כל התועבות האלה עשה, מות יומת דמיו בול יהיה. ומה הלימוד של דמיו בול? בסקילה. כאילו, הוא, הנה, אדם שעבר עבירות שעונשם סייף, חנק וסקילה, הוא ננש בסקילה. רשי מזכיר לנו שכל מקום שכתוב דמיהם בם, או פה כתוב דמיו בול, זה עונש סקילה, והיא החמורה שבין כל העונשים פה. רשי גם מוסיף, ואנחנו קבקבנו את זה בתוך הרשי, הוא אומר, ואי דלא נגמר דינו קודם לכן לא יצריך קל השמינן. אם מדובר באדם שעבר את כל העבירות האלו ולא היה גמר דין על אף אחד מהם, אז ודאי פשוט שיקבל סקילה. אלא החידוש הוא פה מה שאנחנו רצינו להוכיח, שאפילו אם נגמר דינו על עבירה קלה ואחר כך הספיק לעשות עבירה חמורה, הוא יידון ויענש לפי העונש החמור. כאן קושיה ארוכה על הפסוק הזה שהבאנו. זאת אומרת, ההסבר שלנו, מתקיף לה רב נחמן יצחק אימא כולו בסקילה. אפשר להסביר את הפסוק בצורה אחרת, שכל העבירות שמוזכרות פה הם נענשים באותו עונש, לכן אין לנו הוכחה מהפסוק למה שחיפשנו. ואיך נסביר את הפסוק אחרת? וליד בן פריץ שופך דם, זה בן סורר ומורה בסקילה. אז למה הוא נקרא שופך דם? זה על שם סופו. אנחנו יודעים שהוא עוד לא הרג, הוא רק גזל גזל כסף וגנב כסף וקנה בשר ויין, אבל הוא נידון על שם סופו כשופך דמים. אשת רעהו טמא, זו נערה המואסה, בסקילה, גם זה בסקילה. ואל הגילים נשא עיניו, זו עבודת כוכבים, כמו שאמרנו מקודם, בסקילה, גם זה בסקילה. אז הגמרא אומרת, אם ככה אתה רוצה לפרש את הפסוק, אם כן מאי כמה שמלן יחזקאל, אז איזו חידוש יש, מה יחזקאל הנביא, לאיזה צורך הוא אמר את מה שהוא אמר, אם התוצאה כל כך פשוטה. הגמרא אומרת, דילמה, תורה כמה הדר, אולי באמת נאמץ את הפירוש שבקושיה, שכל העונשים הם בסקילה, ומטרת יחזקאל זה לחזור על מצוות התורה. אם כן, הגמונה, אם זו הייתה כוונת יחזקאל, היא באה אליה לדורה, כי איך היא דאדרה משה רבנו. אז הוא היה צריך לחזור על כל המצוות, כמו שמשה רבנו חזר על המצוות בספר דברים, במשנת תורה. דרש רב אחר רבי חנינה, מי דכתיב? רק נשים לב שהפסוק שנדרוש עכשיו בא נקרא לזה אותו אזור הפסוקים, גם מיחזקאל פרק י' ח', הנה זה פסוק ו', אל ההרים לא אכל. קודם, אם נשים לב לפסים, אז הרצף הפסוק הוא אל הרים לא אכל, ועיניו לא עשה אל גילולי בית ישראל, ואת אשת ראו לא תימי, ואל אישה נידה לא קירב. אז עכשיו נפרש את הפסוק קטע קטע. אל הרים לא אכל, שלא אכל בזכות אבותיו. זה אדם שלא נצטרך לזכות אבות מתוך שהוא היה חסיד. ביניו לא נעשה אל גילולי בית ישראל, שלא הלך בקומה זקופה. ואת אשת ראו לא תימי, שלא ירד לאומנות חברו. עכשיו, הקשר בין אומנות חברו ואשת ראו, אפשר לעיין במפרשים, ובפרט במרשה הוא מרחיב דיבור. הגמרא ממשיכה, ואישה נידה לא קירב, שלא נהנה מקופה של צדקה. שוב, אם תשאלו מה הקשר בין אישה נידה וקופה של צדקה, גם זה בהסברו נמצא במפרשים. בכל אופן, אנחנו נתקדם בגמרא, שתיארנו כעת אדם שהוא חסיד, יש לו זכות עצמו, הוא לא הלך בקומה זקופה, הוא ניסה לא לרדת לאומנות חברו, הוא לא נהנה מקופה של צדקה. וכתיב צדיק הוא, חיו יחיה. כשהיה ברמגלי מגיע למקרא הזה, היה בוכה ואמר, אמר בתמיהה, מן דאביד לכול הוד חי באחד מן האלוה. אם יש אדם שהוא נגיד מהדר באחד מהדברים האלו, הדברים המשובחים, מה זה לא סיבה לחיות? אדם צריך לעשות את כל הדברים האלו, להקפיד על כל הדברים האלו כדי לזכות לחיות? אמר לרבי עקיבא. אז רבי עקיבא עונה לתמיהת או לקושיית רבן גמליאל ואומר, אלא מעט, אני אקח את הקו חשיבה שלך ונעתיק את זה לדבר הבא ותראה איך שאתה טועה. פה זה פסוק שנמצא אחרי פרשת עריות, כל איסורי עריות בספר, בפרשת אחרי מות בספר ויקרא, כתוב אל תטמאו בכל אלה. אחי נמי בקולו אין בחדה מיני ולא, מה? למרות שכתוב בכל אלה, זאת אומרת שהתורה מזהירה רק לא להיכשל בכולם, אבל לא נורא אם אדם נכשל באחד מהם, ודאי שלא. גם אם אדם נכשל באחד מהעריות, זה נורא, אלא באחת מכל אלה. למרות שכתוב אל תטמאו בכל אלה, הכוונה אל תטמאו באחת מכל אלה, זה בצד השלילי. אחי נמי, גם פה בפסוק של השבח, החינמי באחת מכל אלה. מה שהתורה, מה שהפסוק אומר שם בפסוק ט' שעליו הקשה רבן גמליאל, צדיק הוא חיו יחיה, הוא אומר, רבי עקיבא מסביר לו שגם אם הוא מהדר באחד מהם, הוא מרוויח זכות להיות חיו יחיה. עבר עבירה תניא. לפני שנתקדם, רק נזכיר שהנושא שכתבנו בצד, רב יוסי נידון בזיקה ראשונה. במשנה ראינו שהיה מקרה של אדם עבירה אחת שיש בה שתי מיתות בדין, כמו אנחנו הבאנו את הדוגמה של חמותו והיא אשת איש. על חמותו אדם ננש בשריפה, ועל אשת איש אדם ננש בחנק. ורב יוסי במשנה אמר שהוא נידון בזיקה הראשונה. תניא, כיצד אמר רב יוסי נידון בזיקה ראשונה בעליו? תן דוגמה. אז הנה, חמותו, נגיד אדם התחתן עם בת אלמנה, מיד הקשר בין אותו גבר ואימא של אשתו זה קשר של חמותו בלבד, היא אלמנה, לא נשואה למישהו, אותה אישה, אותה אלמנה. אבל עם הזמן, ונעשית אשת איש. ואחר, היא אותה אלמנה התחתנה עם בעל שני, ועכשיו החתן הוא בא עליה. מה דינו? נידון בחמותו. הזיקה ראשונה, פה הייתה הקשר שלו איתה כחמותו, והיינו בשריפה, זה עונש שריפה. מה עם ההפך? אשת איש ונעשית חמותו. הייתה אישה נשואה עם בת, אבל הגבר פלוני לא התחתן עם הבת הזאת לבינתיים, ואחר כך הוא התחתן עם ביתה של אישה נשואה, אז אותה אישה תהיה עכשיו חמותו, מקודם היא הייתה כבר אסורה מדין אשת איש, אז נידון באשת איש, דהיינו מיתת חנק. אמר לי רב עדה ברבה לרבה, חמותו ונעשית אשת איש נידון בחמותו. זה מה שאנחנו אמרנו, זה אדם שנשא בת אלמנה, אלמנה הדין שלו הוא מיתת שריפה על חמותו. שואלת הגמרא, או שואלת רב עדה, למה אנחנו כאילו מתעלמים מהאיסור אשת איש? לידון נמי האיסור אשת איש, תהאמר רבי אבאו, מודה רבי יוסי באיסור מוסיף. למרות שבדרך כלל אנחנו סוברים אין איסור חל על איסור, ברגע שדבר או אדם אסור הוא לא יכול להיות עוד יותר אסור, אין איסור חל על איסור. אבל אם האיסור השני הוא בגדר איסור מוסיף, מקודם היא הייתה בתור אלמנה ואדם נשא בת של אלמנה, היא הייתה אסורה רק לחתנה, היא לא הייתה אסורה לשאר גברים. אחר כך עם הזמן היא אותה אלמנה התחתנה עם גבר שני, וכך היא נאסרת לכל הגברים בעולם, אז זה נקרא איסור מוסיף. ומודה רב יוסי, והנה אנחנו דנים כעת בשיטת רב יוסי, הוא מודה באיסור מוסיף שמתייחסים לאיסור השני גם כן. הגמרא עונה, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', אמר לי, מאחר שזה היה רב עדה ששאל רבה, רבה עונה, עדה ברי בתרי קטלי קטלית לי. לפי השאלה שלך אתה רוצה להגיד שנכון רבי יוסי מחייב על חמותו שריפה, מה אתה רוצה לומר שאותו גבר יענש גם כן משום אשת גם כן חנק, כמה פעמים אפשר להרוג את הבן אדם? אז למען האמת, מה שרבי יוסי אומר, מה שאנחנו אמרנו בשם רבי יוסי שהוא מודה באיסור מוסיף, יש לזה נפקא מינה לגבי שוגג. על שוגג אדם מביא קורבן חטאת, ובמקרה כזה שהאיסור השני בגדר איסור מוסיף, אז אותו יתחייב, אותו חוטא שחטא בשוגג הוא יביא באמת שתי קורבנות חטאת, שתי חטאות. אבל אנחנו בסוגיה שלנו אנחנו דנים במזיד, במיתת בית דין, ולא שייך להכניס את הקושיה הזאת או השאלה של איסור מוסיף ברגע שאנחנו קבענו לפי רבי יוסי שאדם נידון בזיקה הראשונה. הנושא כעת אפשר לסכם אותו במילה אחת, כיפה. אבל זה לא כיפה על הראש, זה מקום צר שמכניסים חוטאים מסוימים בתוכו והם מתים מעליהם. במשנה שאנחנו עומדים ללמוד יש צורת פפיון, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מאכילין, זה מה שהבלטנו פה בפפיון, מה מאכילין הנכנסים לכיפה. למה השתמשנו בצורה כאן? כי במשנה הבאה עוד פעם מופיע הביטוי מאכילין. ובהמשך הגמרא אנחנו נצטרך לעשות סדר בין שתי המשניות, כי הם לא, למרות ששניהם מתייחסים לכיפה, את תפריט המזון של אותו אסיר הוא לא דומה. אז מה קרה בין שתי המשניות? נמתין עד המשך העמוד. המשנה, מי שלקה בשנה, הוא קיבל מכות ועוד פעם חטא וקיבל מכות, בדין מכניסים אותו לכיפה ומכינים אותו סורים עד שקריסו מתבקעת. הגמרא שואלת, עם כל החומרה שיש בדבר שאדם שמקבל מכות, אבל למה הוא בעצם מתחייב מיתה? בסופו של דבר, אם מכניסים אותו לכיפה, הוא בוודאי ימות בתנאים שאנחנו מתארים. אז שואלת הגמרא, בלשון תמיהה, משום דלקה ושנה ביתים קונסין אותו לכיפה, בגלל שהוא חזר על העבירה ולקה פעמיים, אנחנו מכניסים אותו לכיפה כדי שהוא ימות? אמר רבי ירמיה, אמר רבי שמע בן לקיש. תשובה ראשונה, אגב, לכן הוא ממוספר פה ככה, וגם בצד, אולי נפנה בשוליים, אנחנו נראה פה שני פירושים למהו לקה ושנה בדין מכניסים אותו לכיפה. אז אמר רבי ירמיה, אנחנו חוזרים לגמרא, אמר רבי שמע בן לקיש, אחא במלכיות של כיתות עסקינן. קודם כל, לא מדברים על נגיד סתם לאו שחייב מלכות. אנחנו מדברים על אדם שעבר על עבירה שיש בו קרית. אז הוא כבר חייב מיתה מבחינה זאת שהוא חייב קרית. ומה קרה? העדים היתרו בו לפני עשיית עבירה, שאם תעשה כך וכך, אם תעשה אותה עבירה שבאמת חייבת משום קרית, תקבל מלכות. למשל, אדם שעמד לאכול ביום כיפור, ויתרו בו לפני כן, אכילה ביום כיפור מחייב אדם בקרית. יתרו בו שאם תאכל ביום כיפור, תקבל מלכות. וכך הוא עשה. הוא אכל, הוא קיבל התראה, ואכל ולקה. ועוד פעם, עמד לאכול, קיבל התראה, אכל ולקה. עכשיו אפשר לדבר על הכנסה לכיפה. דגברה בר קטלהו, הוא אדם שאנחנו אומרים שהוא חייב מיתה, הכוונה בידי שמיים, יחרטו, רש"י אומר. הוא עומד למות בידי שמיים בכל מקרה. וקרובי הוא דלא מקרב קטלי, לפני שהוא חוזר על העבירה, אז אנחנו לא מקרבים אותו למותו. זה אחרי פעם אחת הוא עבר את העבירה, עבירה שיש בה קרית, אנחנו לא מתערבים. וכיוון דקה מבטר לנפשי, מאחר שהוא מבטר על עצמו, הוא מפקיר עצמו לעבירות, מקרבינן לקטלי אילויה. עכשיו אנחנו מתערבים ומקרבים את המיטה עליו. וזה ההכנסה לכיפה אחרי שהוא לקה ושנה. אמר לי רבי יעקב לרבי ירמיה בר תחליפה, גישה שנייה להסבר משנה, תא אסבירה לך במלכיות של כרית אחת, אבל של שתיים ושל שלוש כריתות איסויו דקטעים ולא מוותר כולי היי. רבי יעקב מסביר שמה שאנחנו אמרנו במשנה לקה ושנה חייב, ואז מכניסים אותו לכיפה, זה חייב להיות שהוא חזר על אותו עבירה פעם שנייה, פעמיים. אבל אם מדובר שאדם שהוא עובר עבירות שונות פעם אחת עבירה כזאת שחייבת קראת, פעם אחרת עבירה אחרת שחייבת קראת. אנחנו לא מסתכלים עליו כאחד שמבטר על נפשי, אלא כאדם שיצרו תקפה אותו, אמנם הוא עשה במזיד, אבל הוא רצה לתאום טעם עבירות שונות. וכזה אדם לא נחשב מבטר כולי היי. במבט לאחור, רק לשם דיוק, בקטע האחרון ראינו שתי מימרות, רבי יומיה ואחר כך רבי יעקב. כנראה שרבי יעקב הוא לא בא לחלוק על רבי יומיה, הוא רק בא לפרש אותו. אז אפשר רק להגדיר את המספור שלנו כשתי מימרות על הדקטני, מי שלקה ושנה בית דין מכניסין אותו לכיפה. רבי יומיה הוא חידש לנו שמדובר על מלכיות שיש בו קראת, ורבי יעקב מוסיף שגם אם כך המשנה אומרת, רק אם הוא חזר על אותה עבירה פעמיים. ואחר כך עובר עוד פעם, אז מכניסים אותו לכיפה. הגמרא ממשיכה, ויש לנו נושא. כתבנו בשוליים, לקה ושנה, משמע פעמיים, ודלא כרבי שמעון בן גמליאל. יש מחלוקת ידוע בש"ס בין רבי שמעון בן גמליאל ורבי, כמה פעמים, בכמה פעמים נקבע חזקה למשהו, חזרה על דבר מסוים, ועוד הרבה הרבה מקרים, השלכות של דברים שנעשים ונשנים. כמה פעמים קובע מה שנצטרך לקבוע? לפי רבי פעמיים קובע, לפי רב שמעון בן גמליאל שלוש פעמים קובע. אז מלשון המשנה בפשטות, לקה ושנה, כאילו אחרי פעמיים כבר נקבע הגורל. הגמרא, דיבור מתחיל, מי שלקה ושנה, הגמרא מדייקת, שנה, אף אגב דלא שילש, כאילו אחרי פעמיים בלבד, ולא אחרי שלוש פעמים. למה מתניתין דלא כרבי שמעון בן גמליאל? תהי רבי שמעון בן גמליאל אמר עד תלת זמני לא אביה חזקה, עד שדבר חוזר על עצמו שלוש פעמים אינו חזקה. אמר רבינה, יש פה שימוש בצורה גיאומטרית, צורת הבית, ובצד יש לנו מבנה, אנחנו קוראים לזה מעקב, כי הבית יופיע בכיוונים שונים. עם השפיץ למעלה, זה מייצג דברי רבינה. הבית ההפוך קושיה עליו. אמר רבינה, אפילו תימה רבי שמעון בן גמליאל. משנתנו מסתדרת גם בשיטה רבי שמעון בן גמליאל, שצריכים שלוש פעמים. כסבר, עבירות מחזיקות. כשאנחנו אומרים שמכניסים את הבן אדם לכיפה, זה בעצם זה אחרי שלוש פעמים ביצוע העבירה. הוא לא צריך ללקוט, לקבל מלקוט שלוש פעמים כדי להחזיק אותו כרשע. מספיק שהוא עבר את העבירה שלוש פעמים, אבל בכל זאת רואים שלוש פעמים, זה מתאים לרב שמעון בן גמליאל. אז מה שכתוב במשנה, מי שלקה ושנה בית דין מכניסין אותו לכיפה, בו נחזור על מה בדיוק קרה לפי רבינה. אדם קיבל התראה לא לעשות משהו שחייב קרי, כמו שאמרנו מקודם, והוא בכל זאת עשה, אז מלכות. סיפור הזה חוזר, עושה את עבירה, עוד פעם מלכות. עכשיו בשלב הזה אנחנו עוד לא מכניסים אותו לכיפה. אם הוא עובר את העבירה פעם שלישית, אנחנו כבר, אז אנחנו מכניסים אותו לכיפה. ואנחנו קוראים לזה עבירות מחזיקות, לשון חזקה. מטבעי, עבר עבירה שיש בה מלכות. פעם ראשונה ושנייה מלכין אותו. ושלישית קונסין אותו לכיפה. אבא שלו אומר, אף בשלישית מלכין אותו. ברביעית קונסין אותו לכיפה. מה אליו? דקולי אלמה מלכות מחזיקות. ההבנה כעת בברייתא הזאת, שכדי להכניס אדם לכיפה, אמנם יש פה מחלוקת תנאים, אבל לכולי אלמה הקובע הוא כמה פעמים אדם נלקה. לפי התנא קמא, אחרי פעמיים שהוא נענש במלכות, אחרי פעמיים שהוא נענש במלכות, נכון, הוא עובר, כתוב, הוא שלישית, הוא עובר את העבירה פעם שלישית, אבל הקביעה הוא הסמך הפעמיים שנלקה. ובמילים אחרות, פעמיים קובע חזקה, כמו רבי. ואבא שאול שמר, אף בשלישית מלכין אותו, צריכים לראות שהבן אדם קיבל מכות שלוש פעמים. ובפלוקתא דרבי ורבי שמעון בן גמליאל כמפלגי. אגב, יש פה סימון חדש המעוין, ובצד כהסברנו בשוליים שלוש גישות להסביר המחלוקת בין תנא קמא ובשול, במי שבר עבירה כמה פעמים. אז אנחנו בהסבר הראשון הזה אומרים שהמחלוקת בין תנא קמא ובשול הוא מקביל למחלוקת רבי ורבי שמעון בן גמליאל. אבל מה שחשוב, וזה לפי מה שהדגשנו עם הקפקוף, מלכיות מחזיקות גורמים חזקה. מה רבין אמר? עבירות מחזיקות. הגמרא דוחה את הקושיה. לא, דכולי אלמה כולל התנא קמא אית להו דרבי שמעון בן גמליאל, שצריכים שלוש פעמים. כולם בתפיסה של שלוש פעמים, כמו רבי שמעון בן גמליאל. והכה בהכה מפלגי, ומה עם המחלוקת בברייתא? דמור סבר עבירות מחזיקות. התנא קמא שדווקא הזכיר הוא שלישית, מה הכוונה הוא שלישית? זה ביצוע עבירה פעם שלישית, כבר מחזיקים אותו לכיפה. אז, וזה אגב כמו רבינה שראינו מקודם. ומור סבר אבא שאול סבר מלכיות מחזיקות. אבל גם מה שיוצא פה, שלפחות יש לרבינה על מי לסמוך. מצד שני, מה שרבינה אומר זה מדבר כמחלוקת תנאים, אבל מה שברור שהתנאים האלו כולם מסכימים עם רבי שמעון בן גמליאל. ובעצם זה מה שרבינה רצה להגיד מבחינת משנתנו, שגם משנתנו כדעתו של רב שמעון בן גמליאל. אנחנו ממשיכים בגמרא עם מילה שבדרך כלל היא נשמעת כקושיה מה שנאמר, אבל זו אינה קושיה על רבינה, כך יש להדגיש. והדתניה, יש ברייתא, יתרו בו ושתק. בדרך כלל כדי להעניש אדם בעונש בית דין, או מיתת בית דין או מלכות, אותו השם, מלבד שיתרו בו, הוא היה צריך לקבל את ההתראה. כלומר, נכון, אני מבין מה שאתם אומרים, ובכל זאת אני עושה מה שאני עושה, ונכון שאני אני עלול לקבל מלכות או מיתת בית דין, ובכל זאת אני עושה. מה קרה פה? יתרו בו ושתק. יתרו בו והלכין ראשו. למרות שהתראות אלו אינן מחייבים מלכות, בגלל מה שאמרנו. מכל מקום, התראות הם להחזיק אותו כרשע. ומה התוצאה מכך? עניין של הכיפה. אז קרה מה שקרה, והתראות כאלו, פעם ראשונה ושנייה מטרים בו, ובמקרים האלו הוא שומע את ההתראה, הוא אפילו הוא עושה תנועה שמראה שהוא הוא שמע והבין את ההתראה, אבל לא מבצעים את העונש. שלישית, כונסים אותו לכיפה. אבא שלו אומר אף בשלישית מטרים בו, ברביעית כונסים אותו לכיפה. והתם בברייתא הזאת, מלכות לקה, אין פה עניין של מלכות. לפני כן הזכרנו שיש היה מחלוק קטנים מה מחזיק, אם זה עבירות מחזיקות או מלכיות מחזיקות. פה אי אפשר להכניס את ההסבר של מלכיות, כן מלכיות, במה עיקר מפליגי, אז במה כן חולקים. ברשי קצת למטה מפה בשורות הקצרות, במייקה מפלגי, הדבר הזה פה, לא לרבינה מוטיב, אנחנו לא מעלים את זה כקושיה לרבינה, דה לדידה נמי קשיה. גם לנו זה מקום, יש פה מקום לשאול, דבפלוקטה דרבי ורב שום גמליאל לא מצינו לוקומה. קשה להעמיד את המחלוקת פה בהתאם או במקביל למחלוקת של רבי שמוליל, תא על כוכח עבירות מחזיקות סבירה להו, הם ודאי בדעה שעבירות הם שמחזיקות, תא אין כאן מלכות. ומי בא אבא שאול רביעית, אם עבירות מחזיקות, אז כבר אחרי הביצוע עבירה השלישית היו לכל הדיון היינו צריכים להכניס אותו לכיפה. אז מה אבא שאול למה הוא מחכה שאומר גם בשלישית מטרים בו וברביעית רק אחרי ביצוע עבירה פעם רביעית קוזין אותו לכיפה? הגמרא עונה, אמר רבינה. רשי מציין בין אחה בין במתניתין כמיתה. אז לכן אנחנו סימנו פה במעוין, כדי שמה שאנחנו נגיד עכשיו הוא מהווה גם הסביר לבריתא הקודמת. אז אמר רבינה, בכיפה צריכה התראה כמפלגי. אנחנו נחזור לרשי. אמר רבינה, בין אחה בין מבדיתן כמיתה, בכיפה צריכה התראה כמפלגי. ודקולי אלמה כרבי שמעון בן גמליאל, ולא הוחזק עד שלוש עבירות של התראת מלכות מקובלות, או בפיו או בשתיקה או בהרכנת ראש. בברייתות האלו היו התראות ואנחנו יודעים שהוא קיבל את ההתראה הזאת. וכמפלגי בכיפה היא צריכה התראה. תנא קמא סבר, כיוון שהוחזק רשע על שלוש התראות של מלכות, כונסין אותו לכיפה. ואף על פי שלא הותרה על כך, למרות שבהתראות לא הוזכר לא לעניין של הכיפה או הציפייה לכיפה. ואבא שאול סבר, השלוש התראות של מלכות הוחזק רשע ולא על השתיים, ולכן במקרה שהוא עבר את העבירות שלוש פעמים, מה קדם לזה? הוא קיבל התראה על מכות ועבר עבירה ונלכה. עוד פעם קיבל התראה על מכות, עבר עבירה ונלכה. אז ועוד פעם קיבל התראה על מכות ועבר עבירה, הוא כעי הוחזק רשע. אבל היה צריך להיות התראה שלישית וביצוע עבירה פעם שלישית. ומאשתה בעינן, ממשיך רשי, עבירה רביעית להתרות בו, אם תעבור תיכנס לכיפה. לפי אבא שאול אי אפשר להכניס אותו לכיפה, אלא אם כן הגענו למצב הזה שאחרי שהוא קיבל התראה שלוש פעמים על מלכות ועשה את העבירה, עוד התראה רביעית שאם תבוא עוד פעם תיכנס לכיפה, וכמובן הוא עושה את העבירה פעם רביעית, רק אז נוכל להכניס אותו לכיפה, כי עד אז לא היה התראה לכיפה. אז בסיכומו של דבר, בין התנא קמא, בין אבא שאול, הוא נקבע כרשע אחרי שלוש התראות של מלכות, אבל אי אפשר עדיין לפי אבא שאול להכניס אותו לכיפה. לפי התנא קמא ניתן להכניס אותו לכיפה. נחזור לגמרא. ומהי כיפה? דיברנו כל הזמן על כיפה, מה זה בפועל? אמר יהודה, מלוא קומתו, זה חדר קטן שגובו הוא מלוא גובה אדם, וזהו. ואיך הרמיזה? רשי אומר כך, ודאי הלכה למשה מסינה היא אך עונש לכיפה. איך הרמיזה מקצת? הגמרא עונה, אמר ריש לקיש, תמוטט רשע רעה. ואמר ריש לקיש, עכשיו רק אולי נזכיר את דבריו של רשי גם על זה לפני שנתקדם. תמוטט רשע רעה, מי שהוחזק רשע תמיטתו רעתו. על מה? מוחזק רשע בר מיטה הוא. זה הרמז לכיפה, למי שהוחזק כרשע. הגמרא ממשיכה, ויאמר ריש לקיש, מהי דכתיב? כי גם לא ידע אדם את עיתו, כדגים שנאחזים במצודה רעה. מהי מצודה רעה? אמר ריש לקיש, חכה. מה הכוונה רעה? אז רשי מסביר מהי מצודה רעה, חכה. הוא מביא לשון לועזי, שהוא רע וחלש וקטן ואוחז בו דגים גדולים פתאום, ואינו רואה ואינו דומה לנאחז ברשתות על ידי מרה ותחבולות. גם הדבר הקטן הרעוע הזה מסוגל לתפוס דגים קטנים גדולים. משנה, ההורג נפש שלא בעידים מכניסין אותו לכיפה. זה עוד דוגמה, מאחר שהזכרנו במשנה הקודמת הכנסה לכיפה, מי שלקה ושנה, פה מי שהרג ביצע רצח בצורה כזאת שבעידים לא יוכלו להרוג אותו. המשנה אומרת שלא בעידים, אבל הכוונה שאין אין, כפי שהגמרא תסביר, שאין, אולי מבחינה טכנית אין עדות כדי שביתים יכולים לפעול, אבל זה לא אומר שאין עדות בכלל, אחרת איך היינו יודעים שהוא רצח. אז זה עוד דוגמה להכנסה לכיפה. ומאכינים אותו לחם צר ומים לחץ. הגמרא, אם אתה אומר הורג נפש שלא בעדים, מנה ידעינן, מאיפה יודעים שהוא בכלל ביצע רצח? אמר רב, בעדות מיוחדת. מה זה? יש כאן שני עדים, אבל הם לא היו צמודים אחד על יד השני, הם לא היו ביחד. והרש"י מביא על פי הגמרא במסכת מכות, ששניים ראו את הרצח, אבל אחד מחלון זה ואחד העד השני מחלון זה, מחלון אחר. ורש"י אומר שנכון, אי אפשר להוציא אותו להורג על ידי בית דין, כי זה לא נחשב שני עדים לכך, אבל הוא מספיק עדות שנוכל לדעת שזה היה רוצח, שוודאי רצח, ובעקבות כך ניתן להכניס אותו לכיפה. הגמר מביא עוד הסבר, ושמואל אמר שלא בהתראה, היו שני עדים, גם אפילו היו עומדים ביחד, אבל לא יתרו בו. זה לא אומר שהם לא יכולים להעיד, הם יכולים להעיד שהוא רצח, אבל ביתים לא יכולים להניש אותו. אבל עדיין קיים הפתרון של כיפה. רב חיסטה אמר אבימי, כגון דהתכחוש בבדיקות ולא התכחוש בחקירות. השני עדים שעידו, הם העידו והיה תיאום במה שהעידו בכל הקשור לשאלות החקירות, השאלות שקשורות למקום וזמן, אבל בשאלות האחרות שבדין שואלים היה הכחשה, וזה מספיק כדי לדחות אותם לדחות קבלת עדותם עד כדי הנשה מיתת בדין, אבל הם עדיין נחשבים עדים לגבי קביעת המעשה. והגמרא מביאה כדוגמה מה זה הכחשה בבדיקות, כדתנן מעשה הוא בדק בן זכאי בעוקצי תאנים. למדנו את זה בעבר, ומבחינתנו בשאלות בקשר לעוקצי התאנים היה סתירה בין העדים, ובגלל זה אי אפשר להניש אותם במיתת בדין כרוצח, אבל מאחר שיש הסכמה בין העדים בעניין השאלות של החקירות, אנחנו נוכל להכניס אותו על בסיס זה, הוא נחשב כרוצח ונכניס אותו לכיפה. ובמילים אחרות, הכחשה בבדיקות לא מצביע על כך שהם שקרנים. ומאכילים אותו לחם צר ומים לחץ, מי שנה אחה דקטני נותנים לו לחם צר ומים לחץ, הפפיון השני. ואגב, זה אנחנו הקדמנו לפני כן, הצורך לפפיונים האלו להבליט את אי תיאום בין המשניות, כי פה כתוב שנותנים לו לחם צר ומים לחץ, ומה ישנה אתם במשנה לפני כן, יש לנו גם חיצים מן הצד לעזור, דקטני מאכיל אותו סורים עד שקריסו מדבקת. אמר רב ששת, אידי ואידי, נותנים לו לחם צר ומים לחץ עד שיוקטן מעיינו, פאדר מאכילים אותו סורים עד שקריסו מדבקת. שתי המשניות פשוט משקפות שלבים נגיד בתפריט או בסדר האכלה של הנידון. קודם נותנים לו את הלחם צר ומים לחץ, זה גורם לכך שמאיו מתכווצות, ואחר כך שמחרים אותו סורים, זה גורם סוג של פיצוץ וקריסו מתבקעת. המשנה, הגונב את הכסבה והמקלל בקוסם והבועל ארמית, קנאין פוגעין בו. קנאים זה לא סנהדרין, זה לא בית דין, אבל העבירות האלו הם, נכון, הם עבירות, אבל לא עבירות שסנהדרין ידון את הנידון בהן. אבל קנאי, הרשות בידו להרוג אותו. כהן ששימש בתומה, אין אחיו הכהנים מביאים אותו לבית דין, אלא פרחי כהונה, כהנים צעירים, מוצאים אותו חוץ לעזרה ומפצעים את מוחו בגזירים. עוד דוגמה של מיטה, אבל לא על ידי בית דין. זר ששימש במקדש, רבי עקיבא אומר בחנק, וכן אומרים בידי שמיים, שמיטתו בידי שמיים. מי קסבה, המשנה אמרה שמי שגונב קסבה קנים פוגעים בו. עם עבידה, כלי שרת, כלי בית המקדש, וכן הוא אומר ואת כסות הנסך. פה כתוב עם שין שמאלית, והמשנה סמך וזה אותו דבר. והפסוק מתייחס לכלי המקדש. ואיך הרמיזה, מאיפה יש רמז ששייך מיטה בעניין הזה וגונב כלי מקדש? הפסוק אומר ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. בלי להיכנס לפירוש הפסוק במקומו, אבל מה שחשוב לנו שכתוב בפסוק הזה ומתו, וגם המילה כבלה זה, יש בזה לשון גניבה. אז בצירוף הדברים אנחנו רואים שיש קשר בין גניבה והפסוק. מותר לציין שהוא מדובר בכלי בית המקדש, אבל יש פה בקשר לאותם כלים גניבה ומיטה. והמקלל בקוסם, תני רב יוסף, יקה קוסם את קוסמו. אנחנו צריכים להיעזר ברש"י, שלוש שורות מסוף העמוד, יקה קוסם את קוסמו, שמקלל כלפי מעלה. בקוסם יקה הקוסם, זה את קוסמו, היינו כלפי מעלה, שנותן קסמים האלו בליבו. וככה שבלי אי קוסם בעיניו שהוא ראוי, או יש גרסה אחרת שהוא יירה, ויש בו כוח לקלל בו. הדברים האלו לדעתי הם קצת סתומים. הרי היה לנו עבירות של מגדף, הוא מקלל. אם מגדף הוא עבוד הזרה, אז יש עבירה של מקלל, ואנחנו קוראים לזה המברך את השם. מה בדיוק פה, מה קורה פה, ושם אגב היה מיטת סקילה, ופה יש רק קנאים פוגעים בו. צריכים עוד הסבר מעבר למה שאנחנו לומדים פה בשיעור הזה, אבל אני משאיר את זה כחומר לעיון. נמשיך בגמרא. רבנן ויתמר רבא בר מרי אמרי, יקהו קוסם לו ולקונו ולמקנו. שוב פעם רש"י, יקהו קוסם מקלל את חברו, ואומר יקהו הקוסם הזה לו ולקונו ולמקנו, דהיינו כלפי מעלה. שוב פעם אנחנו מדגישים החומרה שבדבר, שהוא מקלל כלפי מעלה, שהוא קונה את העולם ומקנה לבריאותיו את טובו. בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נעסוק בסוגיה של בועל ארמית, אבל לעת עתה עד כאן השיעור להיום.